כל חי אונליין 93fm.co.il. עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו כל חי 93fm ו-92.8. יום רביעי קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם באולפן הסגור והמוגן של הרדיו, מזג אוויר סוער וחורפי בחוץ, ואני את הבוקר הזה רוצה להקדיש לעילוי נשמתה של חמותי, האישה הצדקנית מרת מרים פסטג, עליה השלום, אשת הרב החשוב רבי משה אביגדור, מחשובי חסידי גור, זכר צדיק לברכה. חמותי נפטרה ביום שני בבוקר, ארונה הובאה ארצה, ואתמול בשעות הצהריים נערכה הלווייתה בירושלים. אמנם לא זכיתי להכיר אותה כשהיא ממש במיטבה, הקדוש ברוך הוא העריך ימיה ושנותיה, והיא נפטרה בסיבה טובה בגיל 100. חמותי הגברת מרים פסטג עברה את צבאות השואה, מחנות השמדה, מנגלה, ניצלה בניסי ניסים, ולאחר מכן הקדישה את חייה והייתה פעילה בארגוני חסד רבים. אתמול, בלוויה, בהר הזיתים, כשמזג אוויר חורפי וקר מלווה אותנו, חשבתי לעצמי, אני כאן, מוגנת במעיל, בצעיף, במגפיים, ועדיין קר לי. איך? איך הם שרדו שם, בקור, בשלג, ללא בגדים ראויים, ללא אוכל? בגיל 80, כשהיא במיטבה, מתנדבת בבתי חולים ופעילה מאוד בארגוני חסד שונים, החליטה מרת מרים פסטג לכתוב ולהעלות את זיכרונותיה למען ידעו הדורות הבאים. הספר נפלאות ההשגחה הוא תיעוד החל משנות ילדותה בפולין של טרום מלחמת עולם שנייה, ובהמשך תיאור מפורט על חייה שהפכו בין לילה לחלום בלהות תחת השלטון הנאצי האכזר. אתמול גם הופיע בעיתוני המודיע, נכתבו כמה מילים לזכרה ולעילוי נשמתה, ואני רוצה לקרוא מפה קטע קצר. כאשר פרצה המלחמה, שתתה את כוס התרעלה, הושלחה אל מחנות רבים, ביניהם אושוויץ, רוזנסבריק, ביותה בעלת כוח וחוסן, הפעילו אותה כאחראית לתפקידים רבים, ושם אני יודעת שהיא הצילה אנשים רבים. שבעה מדורי גיהנום עברה, ותלאותיה וניסיה לו הם כתובים על ספרה נפלאות ההשגחה, שאני תכף אקרא גם ממנו את אחד הקטעים. אחד הניסים הגדולים הגלויים היה הגעתה לקראת תום המלחמה לשוודיה. הצורר מנגלה, אימך שמו, העמיד לסלקציה 300 נשים ובנות מישראל. בשל היותה נמוכת קומה, התחמקה כי היא הבינה שישלחו אותה למוות. אחרי שספר 300, אמר הצורר אימך שמו, כי הייתה פה איזו יהודיה קטנה שהתחמקה מהסלקציה, והורה לצרף גם אותה כמספר 301. העלו אותן למסעיות את אותן בנות, אך במקום למוות שלחו אותן בסופו של דבר לשוודיה, אל המוסד של הרב בנימין זאב יעקובזון. בתעצומות נפש ואמונה עמדה לימינו של הרב ועזרה לו לחזק את הפלטות אחרי השואה. בהמשך הגיעה לארצות הברית ושם הקימה את ביתה יחד עם הרב החסיד רבי משה אביגדור פסטג זכר צדיק לברכה מחשובי חסידי גור. הוא נמלט מפולין לווילנה והגיע לשנחאי, משם היגר לאמריקה. הספר עוצר נשימה, ספר אמיתי, אחד מיני רבים שנכתבו באמת על מאורעות השואה, ואני בחרתי לקרוא כמה קטעים מתוך הספר. תושבי סוסנובית שחלו מסתובבים אנה ואנה, עיניהם פעורות לרווחה, מלאים ספקות וחששות. מה יקרה? מה יש לעשות? לאן צריך ללכת? האם ישנה דרך להימלט? האם אכן הגרמנים ייכנסו לעיר בזמן הקרוב? כן, הגרמנים זרמו לתוך העיר בהמוניהם. הפחד שיתק אותנו, ורחובות העיר התרוקנו מאזרחים. כשירד הערב החלו הנאצים מסתובבים בכל מקום. צועקים לכל היהודים לצאת מבתיהם. שמענו יריות, סימן ברור לגורלו של מי שהעז להתנגד. החוצה, החוצה, כל היהודים לצאת. הקולות האכזריים התהדו בכל הדירה. רציתי להחביא את אמא במקום מסתור, בתוך הדירה, לפני שנצא כולנו. אבל הצעקות הקפיאו את דמנו, נטלו מאימנו את יכולת החשיבה. תפסתי את אמא בידה וירדתי לחצר יחד עם אחי, את לאשתו ושני ילדיהם, מנדל והינדה. השכנים שגרו סביב אותה חצר כבר היו שם. נשים וילדים עומדים אורפית בשורה כשפניהם לקיר. כמה נאצים צרחו עלינו להצטרף לאחרים. הגברים נדחפו לרחוב עם צרחות ומכות, בעוד הנשים והילדים היו חייבים לעמוד עם ידיים מורמות ובלי לזוז. כל מי שיזוז עשוי לקבל קליע בראש. העמדתי את אמא לפניי. הנאצים עמדו מאחורינו, מוכנים לראות בכל מי שתזוז. רעדתי כמו כל הנשים שעמדו שם. לחשתי תפילות חמות לבורא עולם, שיציל את חיינו ויעניש את חיות האדם האלו. אחרי דקות ספורות, נמאס לנאצים מהמשחק המרושע, ושלחו אותנו חזרה לבתינו, עם אלות ומכות. כל מי שיעז לצאת, יומת. לפתע נשמעו צעקות הבוקעות מן החצר. שם מצאנו נשים רבות מסתובבות, נרגשות. אחת השכנות קראה ללדת, ולא הייתה שום אפשרות לקרוא לרופא. בלית ברירה התעלמנו מכל חששותינו, וכולנו עזרנו להביא נשמה יהודית חדשה לעולם. כששמעתי את בחיותיו הראשונות של העולל, תהיתי, איך הקדוש ברוך הוא יכול להביא לעולם תינוק חף מפשע, ובו זמנית לתת לנו להיהרג? ואז ניסיתי לשנות את כיוון מחשבותיי. אחרי הכל השם הוא אב הרחמים. אין ספק שלעולל זה יש ייעוד שהוא חייב למלא בזה העולם. לא ניתן להבין ולהרהר אחר חשבונות שמיים. עם דמעות בעיניי התפללתי שהתינוק הזה יזכה לחיות, לגדול ולמצוא תקווה בעולם שכרגע נראה חסר סיכוי. אני ממשיכה בפרק נוסף. בבוקר קיבלנו מנת לחם זעומה ומעט ירקות, אך עדיין אסור היה לנו לעזוב את הבית. החזיקו אותנו יומיים בתנאים הללו, עד שלבסוף שוב הוציאו אותנו לכיכר. הפעם התחילו הנאצים מיד בסלקציה. הם חילקו את היהודים לשתי קבוצות. אלו שיכלו לעבוד נשלחו לצד ימין, האחרים נשלחו לצד שמאל, ישר לעגלות ולמסעיות שהמתינו במקום. לא היה צריך לשאול מה יעלה בגורלם של אומללים אלה שנחשבו כחסרי תועלת. ככל שהתקדם התור יכולתי לראות מה קורה לפניי. היו הרבה תורים, והנאצים הלכו הלוך וחזור, ובחנו במבט קפדני את העומדים. פתאום ראיתי לחרדתי את גיסתי, גיטל, אשתו של יעקב נתן, עומדת בראש אחד התורים, עם ידיה מורמות מעל ראשה. שניים מילדיה עמדו לידה, גם הם עם ידיים מורמות. הנאצי, הממונה על התור, צרח עליהם בשלל כללות. מבועטת, אך בלי יכולת להעתיק את מבטי, הסתכלתי חסרת אונים, כיצד הרוצח כיוון את נשקו לעברם, וירה. כל היריות הדהד בתוך הכיכר הסוענת. הרגשתי, כאילו ירו לתוך ליבי. מה יש מרים? שאלה אמא כשראתה את פניי. מה קרה? נענתי את ראשי לשלילה. לא היה שייך להוסיף עוד על סבלה של אמי, ולבשר לה שזה עתה נרצחו קלתה ושניים מנכדיה, ושהם עתה מתבוססים בדמם. ראיתי שכל אחד שעמד בתורה של גיטל, או שנרצח בו במקום, או שנשלח למסעיות. תורנו התקרב בצעדי צו. דבקתי בתקווה שבזכות עבודתי שנחשבה לחיונית ננצל. כבר שמתי לב שאחרים שעבדו בעבודה דומה לשלי שוחררו. מי ייתן, התפללתי, שהשם ירקח את לב האבן של חיות אדם אלה ויגרום להם לשלוח אותנו לחופשי. אבל הקדוש ברוך הוא תכנן אחרת. למזלנו המר, לא התחשק לגרמנים לחרוג מן הנועל. כשהגענו לראש הטור, העיף הנאצי עלינו מבט מלא בוז. זאת עדיין עובדת, הוא אמר בהנף ראש, והתכוון אליי. אבל האחרים, התפטר מהם. אמא ופייגה רויזה האומללות נשלחו למסעיות. כשניסיתי לנוע לעברם, תפס אותי חייל אחד, הזיז אותי הצידה והשליך אותי ארצה בכל כוחו. ראשי נחבט בבטון ואיבדתי את ההכרה. איני יודעת כמה דקות נשארתי להשכב שם על הארץ ללא הכרה וחשופה לכדור של כל נאצי מזדמן, שישים לב לנוכחותה של יהודיה חסרת תועלת. אישה שהכרתי ראתה אותי ומיירה להתכופף ולהרים אותי על רגליי. במעשה נאצל זה היא סיכנה את חייה, כיוון שהגרמנים לא סבלו שהיהודים יצאו מהשורה ועוד לעזור לאחד מאחיהם. אולם כשנגזר על האדם לחיות, אז היה קדוש ברוך הוא מנחה את האירועים. נותרתי בחיים, אבל עדיין הייתי לחודה בכיכר, והאירועים האחרונים הטריפו את דעתי. גית לעיננה, ואת אמא ופייגה רויזה לקחו למסעיות. האם הן עדיין בחיים? או שמה כבר חיסלו אותן? איזו תקווה נשארה בכלל? התיישבתי באחת הפינות, ודמעות זלגו מעיניי ללא הרף. הרגשתי אומללה ומיואשת לחלוטין. היה נראה לי שאין כל דרך מילות, אין נחמה, לכל האסונות המתרחשים של עמי. כמה מסוגל אדם לסבול? איכן משפחתי? איכן אני? הרגשתי שאני טובעת בתוך ים של זוועה וייאוש. כן, ואלו רק קטעים בודדים מתוך הספר נפלאות ההשגחה, הספר שכתבה מרים פסטג ביותה יותר מ-80. דמתי אתמול בלוויה, למרות שחמותי גרה בארצות הברית, וראיתי אותה בסך הכל שלוש פעמים בחמש השנים האחרונות. דיברתי איתה עוד כמה פעמים בטלפון, אבל בכיתי על דור שהיה והולך ונכחד, על חיים מלאי עשייה שהסתיימו, ובכיתי על אלה שהיו שם ולא זכו. הגברת מרים פסטג זכתה להקים דור ישרים מבורך, בנים, נכדים, נינים ובני נינים, ההולכים כולם בדרך ישראל סבא. מי ייתן ויהיו הדברים האלו לזכרה ולעילוי נשמתה.
יכביל בעייך כשפרג זוקת מיר ורסקן, מתוולך את הירף הרמגנס בין שטגות הלמן, מן קויפטס נתפרקי נגלדוס גיטמן נורום זיסט, ונדוח הזמן פלירדוס ופלטרר מן פרגיסט, עצבי תגיטמן קיין אמניטס הלף נתקיין גוויין, אוי ורס עוד פרלורן, der weis schein was sich mein na jedische mal es gibt nit besser in der welt a jedische mal oi wei wie bitter wenn sie fällt Schein und lichtig ist in Heus, wenn die Mame ist da, wie treurig finster wird, wenn Gott nimmt die Rofoilama wo. In Wasser in Feuer, wollt sie gelaufen vor ihr Kind, nicht halten ihre Teile, das ist gewiss die größte Sinn. Oh, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hat, als er schöne Matone geschenkt und Gott. Nor an altitschke jüdische Mame. Mama, 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 mein. Wer is euch bei der Wiegele gesessen Tag und Nacht? Und wer hat bei euer Krankenbett kein Eugnis zugemacht? Wer hat vor euch gekocht, gebackt, gearbeitet und geschlaft? Und wer wollt vor ihr Kinder weggelegt, ihr letzte Kraft? Bei wem seid ihr alle teuer, alle fein und gut? Wer wollt vor euch gegeben, ihr letzten Tropen? Jüdische Mame, es gibt nicht besser in der Welt. A jüdische Mame, oi wei wie bitter, wenn sie fällt. Wie schön und lichtig ist in Haus, wenn die Mame ist du. Wie treu in Wasser, in Feuer, wollt sie gelaufen vor ihr Kind. Mit halten ihr Teuer, das ist gewiss die größte Sinn. Oh, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hat.
היידיש מאמה, דודו פישר, מה יכול להיות יותר מתאים מהשיר הזה לזכרה של חמותי, מרת מרים פסטג, יידיש מאמה. היום בתוכניתנו כמדי יום רביעי, אנחנו כמובן נפתח עם הרבנית ימימה מזרחי, אנחנו מתחילים את ספר שמות, פרשת שמות. בהמשך אנחנו נשוחח לקראת סיכום שנת 2014 בתחום מחזור בקבוקי הפיקדון המשפחתיים של ליטר וחצי, פתיחת שנת הלימודים, אז אנחנו נדבר עם נחמה רונן, יושבת ראש תאגיד אלה, בכלל על כל הנושא הזה של מחזור. תרופות עד הבית לקראת הסופה, אנחנו נשוחח עם משה כהן, מנכ״ל אלה ונעמי, על מתנדבים שמוכנים להביא לאנשים שזקוקים תרופות עד הבית. בשעה השנייה לבקשת המאזינים, הקרדיולוג הבכיר דוקטור חוויאר פילץ יהיה איתנו כאן באולפן, ואנחנו נדבר שוב על מכלול הבעיות והאבחונים במחלות לב, וגם על כנס קרדיולוגיה מיוחד שמתקיים היום. אם אתם רוצים לשאול או להתייעץ, אתם כמובן מוזמנים לעשות זאת, 1-952-92-93. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, מיד לאחר מכן אנחנו חוזרים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8, אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, מיד מיד תהיה איתנו הרבנית ימימה מזרחי, כמובן לפרשת שמות, אנחנו מתחילים את חומש שמות, בהמשך בשעה השנייה לבקשת המאזינים, יהיה איתנו הקרדיולוג הבכיר דוקטור חוויאר פילץ, על מכלול הבעיות וההבחנות במחלות לב, וגם על כנס קרדיולוגיה שמתקיים היום, ואם אתם רוצים לשאול או להתייעץ בכל מה שקשור ללב, אתם בהחלט מוזמנים לעשות זאת, 1-952-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, לשאלות שלכם המאזינים, ניתן גם לפנות אלינו דרך האתר של רדיו קול חי, ושם בצד שמאל למעלה אתם יכולים לכתוב לנו את השאלות שלכם, אנחנו נשתדל להתייחס במהלך המשדר, 1-952-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. אנחנו נשוחח בהמשך גם עם הגברת נחמה רונן, יושבת ראש תאגיד אלה. אנחנו נשוחח איתה על פרויקט מחזור, זה משחק ילדים, הכולל את הפעילות, ומה לגבי נקודות שנצברות. גם עוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים, יהיה איתנו, וגם משה כהן, מנכ"ל לב נעמי. תרופות עד הבית לאותם אנשים שזקוקים, אם זה קשישים או אנשים מוגבלים, אז יש מערך של מתנדבים שיביאו לכם את התרופות עד הבית. אני שומעת שהסופה ממש ככה, אפילו קיבלתי פה קודם איזושהי ידיעה על אישה ברמת גן שפשוט אפה, אמרה גם איזו חברה מירושלים, שגם אם עדיין לא ממש יורד שלג, למרות שהתחילו פתיתים מבודדים, אבל איך היא אמרה לי, מזל שהשארנו את הילדים בבית, כי סכנה לצאת לרחוב, אפשר פשוט לעוף, יש רוחות הזאת, ולכן גם אם לא ממש יורד שלג ונשארתם בבית, כנראה שזה לטובה, קצת קשה להסיק את הילדים כך בסתם מיום של חול בבית, אבל זה ודאי ודאי עדיף, הסכנות בחוץ הן ממש מוחשיות, ובואו נקווה שעוד מעט גם יהיה לכם הכל לבן בעיניים. והנה הרבנית ימימה כבר איתנו על הקו, הרבנית איתנו?
כן.
אז הרבנית, קודם כל, מה הרבנית רואה מחלון ביתה? יש לנו כבר שלג בירושלים?
לא שלג ממש, אבל שמיים כאלה לבנים מושלגים, וסופה.
וואו. כן, זאת אומרת, הייתה הצדקה להשאיר את הילדים היום בבית.
בהחלט, בהחלט. זה אף פעם לא מוצדק, אם את שואלת אותי.
אף פעם לא מוצדק? או? טוב. ככה בהומור מישהו באמת אמר היום ששלחנו את הילדים ועכשיו הסופה יכולה להתחיל כי שיתקעו בגן ולא יחזרו הביתה. אבל זה באמת באמת על דרך ההומור וככה באווירה חמימה וטובה. הבת שלי היום אמרה, אמא למה אנחנו לא גרים בירושלים? כן.
נכון.
אז כן, רצת היום חופש.
עיר השלג.
עיר השלג.
בעצם השלג תמיד מראה לנו רחמים. שלג זה זמן של רחמים. כתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. זה זמן של היפוך, היפוך מדין לרחמים. כשבעצם השלג רוצה לומר, הקדוש ברוך הוא לעולם לא יכביד עלייך מעבר לכוחותייך. אנחנו מכירים את זה שכתוב, הנותן שלג כצמר. רק לפי הצמר, רק לפי הכיסוי שלך, השם ייתן לך שלג, ייתן בך קור או, או, או דברים לא נוחים, מפני שבשוויץ לכבשים יש שלג מאוד עבה, אז יש שם הרבה שלג. פה הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו כבשים חלושות, אז הוא מוריד לנו באמת כמו היכולת שלנו. לפעמים יש לנו הרגשה שהוא לא ממש רואה אותנו, הקדוש ברוך הוא, לא ממש רואה בסבלנו, לא ממש רואה בצערנו. ושלג זה זמן שבו מבינים שכל דמעה שלך הופכת ליופי מופלא. לפעמים נראה לנו שהדמעות שלנו זה כמו גשם שנקווה בביובים האלה לצידי המדרכות, פשוט יורד ויורד ואיש לא שם לב אליו, והשלג פתאום הופך כל דמעה ליופי. ולא רק זה, הוא גם מראה לנו שכל אחד מאיתנו הוא פשוט כוכב. מי שמגדיל טיפה פתית, פתית של שלג במיקרוסקופ, רואה שלכל פתית יש צורה של כוכב אחר, עם זרועות כאלה ועם בליטות כאלה. איך יכול להיות שכל טיפה היא כוכב אחר? איך הקדוש ברוך הוא נותן את תשומת לב כביכול לפרטים הקטנים האלה? כתוב בתחילת החומה שלנו, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ורשי אומר, רק לשני דברים בעולם יש שמות, לאנשים ולכוכבים. זה שני דברים שנראים כל כך רבים וכל כך דומים, ובטח הקדוש ברוך הוא לא מבחין ביניהם ולא רואה במצוקתם, מתי חשוך לו מדי לכוכב הזה, מתי הוא לא מרגיש מואר מספיק. והשם אומר לכל כוכב אצלי יש שם, וגם את, את כוכב, על אף שנראה לך שאת תבועה בגלות, שאני לא רואה בכלל מה קורה איתך, את כזו כוכב, ולעולם אני לא אכביד עלייך מעבר לחוכך. צריך לדעת שבזמן שיורד שלג, הקדוש ברוך הוא רואה בסבלותינו, מביט ממש בכל צער וצער שיש לנו, כי בעיניו את כוכב, את לא סתם בן אדם, את ממש שם, שם, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. מי בא מצרימה? בני ישראל? לא, השמות שלהם, השם זוכר כל אחד ואחד. אני רוצה לדבר קצת על השבוע המיוחד הזה והתפקיד הנשי שיש לנו בשבוע הזה. השבוע כל כולו בסימן ברית. קודם כל אנחנו מתחילים את ימי השובבים, שזה פרשות שמות ועירה בו בשלח יתרו ומשפטים, שאנחנו יודעים שיש בהם תיקון לברית, שמה הכוונה? ננסה להבין עד כמה שזה נוגע לנו. דבר שני, השבוע בעזרת השם תחול ברית המילה של הנכד החדש.
זה לא חשוב, בדיוק הרגע לחשה לי יעל באוזן, לרבנית נולד נכד ראשון, אז מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, שלוחה לרבנית, או הרבנית סבתא, סבתא רבנית ימימה, אוי זה נשמע נחמד.
זה מה שאני אומרת, שלהם ולתינוק ברוך השם שלום, והסבתא תקרא בית החלמה דחוף. אז אנחנו נדבר קצת על הברית הזו, ובעיקר מפני שבפרשת שמות אנחנו פוגשים את המוהלת העברית הראשונה. ציפורה, לפי אחד המדרשים, רואה את משה חולה מאוד, קודח מחום, רועד מחום, לפי המדרש. היא רואה שהוא לא יוכל למול את בנם החדש שנולד, ותיקח ציפורה צור, ותכרות את אורלת בנה, המוהלת הראשונה, ואז אחרי המעשה האמיץ הזה היא תאמר לו, חתן דמים אתה לי, חתן דמים למולות. מה זה המילים המרגשות האלה? אומר אבן עזרא, כי מנהג הנשים לקרוא לבן כאשר יומל חתן. מה הכוונה? מה הכוונה שהיא אומרת לו חתן דמים אתה לי, חתן דמים למולות? הילד משנייה שהוא נימול, רומז לנו אבן עזרא, את אמא צריכה ללחוש על אוזנו, זהו. עכשיו אתה מוכן לברית האמיתית, רק עם האישה המזומנת לך. אתה באת לעולם חתן. אני לא מגדלת עכשיו ילד, אני מגדלת בן זוג. לא סתם כתוב בנביא, כי היא חברתך ואשת בריתך. מה הכוונה אשת בריתך? מהיום שנימולת, שעשו לך ברית מילה, אתה שייך לאישה אחת. אל תצער אותה, שמור עליך רק עבורה, כשם שהכנסתו לברית, כך תזכה להכניסו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. כבר בעת המילה צריך לדבר איתם על החתנות שלהם, על הנאמנות שלהם. ציפורה יודעת שהיא מגדלת ילד בדור של מצרים, ערוות הארץ, דור של אינטרנטים ווואטסאפים ופייסבוקים וכל הרעות החולות שבעולם, והיא יודעת שאמא חייבת למול את אורלת בנה. מה זה אורלה? מסבירים חז"ל, אוטם הלב וחיסויו. אל תגדל להיות איש אטום, תגדל להיות איש נאמן אך ורק לאישה אחת. יש בזה כוח לשמור על הילד בטהרה ובצניעות כל ימי חייו, עד שהוא יגיע לחופה ולמעשים טובים, שישאר נאמן לברית האחת, לאישה האחת שתהיה לו. איך אומרים בעברית לאדם אתה לא נאמן? אין לך מילה, אי אפשר לסמוך עליך. צריך להבין בדור הזה שאם בנים לא יבואו לעולם בתודעה שהם חתנים, זהו זה, העולם אבוד. תתקיים חס ושלום גזירת פרעו, העולם יהיה הפקר, עולם חסר אכפתיות, עולם אטום וערל לב. רק אנחנו הנשים, ממש כמו נשי מצרים, אמונות, ממונות, אחראיות על שמירת הצניעות של הבנים שלנו. יהי רצון בעזרת השם שנזכה להזכיר להם את זה, כמו נשי מצרים, כתוב שלפני שהם היו שמות אותם ביאור בתיבות, הם היו שמות מעל התיבה ארבעה מקלות ארטיק, פורסות מעליהם הפית ואומרות לו, בני, עשיתי לך חופת נאורים, מפני שאין לי מושג אם אני אזכה לראות בחופתך, אתה עכשיו מושלח ביאור, אל תשכח, אתה חתן, חתן דמים אתה לי, חתן דמים למולות. יהי רצון שנזכה לגדל בנים ובנות קדושים, מוקדשים לקידושין עם האחת והאחד בטהרה ובקדושה.
אמן ואמן, ושוב ברכת מזל טוב חמה לסבתא, לסבתא רבנית ימימה מזרחי, ברוכה הבאה למועדון, זה מועדון פשוט מדהים, מניסיון, יש לי שני נכדים, אז זה באמת ברוכה הבאה למועדון, והשריקות שאני שומעת ברקע זה שריקות של רוחות אני מניחה, וואו זה נשמע, כן זה באמת נשמע רוחות עזות, מזג אוויר ככה חורפים מאוד, ובהמשך שגם יהיה שלג.
אמן, שיהיו בשורות טובות.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה לרבנית ימימה מזרחי. חורף חם בכל חי, שלום ובוקר טוב לנחמה רונן, יושבת ראש תאגיד אלה.
בוקר טוב, בוקר גשום.
כן, גשום, חורפי, מושלג במקומות מסוימים. אני ככה מחזיקה ביד קצת חומרים שלכם, ואחד הדברים שבולטים לי, אפילו מרקרתי את זה בעת זוהר וצהוב, כתוב כאן שישראל ממחזרת משמעותית יותר מארצות הברית, שם עומד היקף המחזור על כ-34%, מעט יותר ממדינות באירופה, שם עומד המחזור על כ-56%, וכמה פה בישראל?
אז זה באמת משהו שאנחנו בדרך כלל לא כל כך מחשיבים את עצמנו כמדינה שהיא מדינה סביבתית, מדינה שהיא מקדמת נושאים סביבתיים, או מדינה שהתושבים שלה חושבים חשיבה ירוקה ומתנהגים בהתאם. אנחנו קצת תופסים את עצמנו יותר לבנטינים, ומסתבר שבנושאים מסוימים ממש לא ככה. אנחנו בהחלט מובילים בנושא של מחזור פלסטיק, מחזור בקבוקים.
במקום מאוד מכובד.
במקום מאוד מכובד, הרבה יותר מארצות הברית, כפי שאמר, וטיפה יותר מאירופה. וצריך לזכור שאירופה עושה את זה כבר 40 שנה, ואילו אנחנו התחלנו רק לפני כעשור שנים להתעסק בכל נושא המחזור.
אז בסוף אנחנו ממושמעים יותר ממה שחשבנו.
הרבה יותר. אני חושבת שיש פה שני דברים. גם אנחנו בהחלט הרבה יותר טובים ממה שאנחנו תופסים את עצמנו אולי, אבל התופעה פה שהיא יותר חשובה, זה שלא שאפשר להגיד שיש מגזר אחד או רשויות מסוימות שדווקא שם הציבור יותר ממחזר ויותר קשוב, אלא אנחנו רואים את זה ברמה רוחבית של מדינה. זה נכון שיש מקומות עם יותר מודעות ויש מקומות עם פחות מודעות, אבל בכל המקומות יש מודעות. ועכשיו השאלה גם כמה הרשות משקיעה, כמה הציבור חשוף לתקשורת, לפרסום, ומה שאנחנו מאוד מאוד משתדלים זה לתת אמצעי פרסום וידוע לכל אחד מהרשויות, לכל אחת מהרשויות, בהתאם לאופי האנשים. זאת אומרת שלמשל בציבור החרדי, שכרגע מעניין אותנו מאוד, אנחנו מפרסמים אחרת ממה שאנחנו מפרסמים בציבור הכללי, ואני יכולה לבוא ולהגיד ש היקף המחזור בציבור החרדי, ערים מסוימות ממש מובילות, כמו
בני ברק, ביתר.
נכון, נכון, כן. כמו ערים אחרות חילוניות, ולכן זה באמת נורא נורא תלוי באכפתיות של האוכלוסייה, ובכמה היא מודעת לנושאים.
את יודעת מה? אז באמת לטובת מי שעדיין לא ממש יפנים או מתעצל לעשות את כמה פסיעות האלה עד לאותו מיכל מחזור, למה באמת כל כך חשוב למחזר?
אז ברשותך שני דברים. חשוב למחזר משום שאותם בקבוקים שאנחנו ממחזרים אותם, דבר ראשון, פשוט עושים מהם בקבוקים חדשים, ובמקום לקנות חומרי גלם ולהביא אותם מחול ולשלם מהם הרבה מאוד כסף גם בקנייה וגם במיסים וגם בהובלה, יש לנו זבל ששווה זהב. אנחנו משתמשים במוצרים, נשאר מהם, ההשפעה נשארת, האריזות נשארות. במקום שילכו למטמנות, במקום שהם יהיו זבל, הם הופכים להיות מוצר. וכל זה תלוי באמת רק בנו, באזרחים.
זאת אומרת, הוזלנו עלויות.
הוזלנו עלויות באופן משמעותי. מצד שני, מדינת ישראל היא מדינה מאוד מאוד קטנה. אין לנו יותר מדי שטחים להטמנת השפעה, ולכן ככל שנצמצם את כמויות ההשפעה, וככל שנמחזר יותר, אז פחות שטחים יצטרכו ללכת לטובת טיפול בהשפעה, וישארו שטחים פתוחים. והחשוב יותר, כפי שאמרתי, שאולי הציבור לא יודע, אבל זו הזדמנות להגיד, כל בקבוקי הזכוכית, כל בקבוקי היין לצורך העניין ששותים אותם בסופי השבוע, בקידוש וכו', זה בקבוקי זכוכית שמייצרים הם במפעל סינית, זה בקבוק זכוכית חדש, ולכן הבקבוקים האלה לא רק שהם טובים למחזור וחשובים, אלא שהם גם שווים כסף, יש עליהם פיקדון. אז את אותה מיכלי זכוכית למשל חשוב להחזיר לרשתות השיווק, לקבל את הכסף בחזרה. והם הולכים למחזור, אבל המחזוריות שפרוסות בכל פינת רחוב, הם לבקבוקי הפלסטיק המשפחתיים, הליטר וחצי, וכדאי שהציבור ידע שכל בקבוק שהוא משליך למחזורית, זה פחות, גם לכלוך, פחות השפע, וזה בקבוק חדש שמייצרים ממנו.
כן, טוב, אני שוכנעתי. כן. נחמה רונן, יושבת ראש התאגיד אלה, אני רוצה מאוד להודות לך על הדברים האלה, והלוואי שנמשיך כך להוביל, שתהיה לנו איכות סביבה טובה יותר, פחות שטחים להשפע, כפי שציינת, עלויות נמוכות יותר.
הכל תלוי בנו.
הכל תלוי בנו. כן, אז לא להתעצל עוד כמה פסיעות עד למחזוריות, ולהשליך שם את הבקבוקים. נחמה רונן, יושבת ראש תאגיד אלה, תודה רבה על הדברים האלה.
תודה, יום טוב וחם.
ונעים. תודה, תודה. להתראות. אנחנו סיימנו שעה ראשונה של עניין משפחתי. תודה ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופר שעל הביצוע הטכני, וגם רועי קנטן, עכשיו איתנו כאן באולפן. בשעה הבאה יהיה איתנו כאן לבקשת המאזינים, הקרדיולוג הבכיר דוקטור חוויאר פילס, בנושא הלב. אל תיקחו ללב יותר מדי, על מכלול הבעיות וההבחנות במחלות לב, וגם על כנס קרדיולוגיה שמתקיים היום, יום רביעי. אנחנו נשמע פרטים גם על הכנס הזה. ואם אתם רוצים לשאול או להתייעץ, 1-900-52-92-93. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות מיד לאחר מכן, שעה שנייה של עניין משפחתי. יישארו איתנו.
עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו אני כבר רוצה לומר שלום ובוקר טוב לקרדיולוג הבכיר דוקטור חוויאר פילס, שנמצא איתנו כאן באולפן לבקשת המאזינים. בוקר טוב.
בוקר טוב.
דוקטור חוויאר פילס הוא קרדיולוג בכיר במערך הלב החדש במרכז הרפואי מעייני הישועה, והוא איתנו כאן היום כדי לדבר על מכלול הבעיות והאבחונים במחלות לב, וגם על כנס קרדיולוגיה שמתקיים היום. אנחנו נשוחח גם על הכנס הזה בהמשך, ניתן גם מספר טלפון לכל מי שמעוניין להשתתף בכנס הזה, שהוא פתוח לקהל הרחב. אז אולי כדי כך להיכנס קצת לאווירה, המאזינים שלנו כנראה לוקחים ללב, הלב מעסיק אותם, ומעוניינים עוד ועוד לשמוע. אולי נתחיל בגורמי סיכון למחלות לב. מה הם הגורמים?
לדבר על גורמי סיכון, מה המשמעות של להגיד גורמי סיכון? הם הדברים שאנחנו יודעים שלפי כל מיני סטטיסטיקות, אנחנו יודעים שאם אנחנו לא שומרים עליהם, יכולים לעשות בעיות בלב. אנחנו יכולים לדבר על גורמי סיכון של כל מיני מחלות, אבל המחלה הכי שכיחה, זה מחלה של טרשת עורקים, שעושה חסימות בעורקים הכלילים, שהעורקים שנותנים אספקת דם ללב. בגדול, בגדול יש כמה, אבל אנחנו מתייחסים לארבע, שהם ההיפרליפידמיה, שבשפה פשוטה זה הקולסטרול גבוה בדם, הסכרת, כי זה קשור לסוכר גבוה, כן? ויתר לחץ דם בעישון. בגדול, כל הדברים האלה, זה לא שהם מופיעים מיום למחרת. זה משהו שאנחנו, במהלך החיים, אנחנו צריכים לבדוק, כן, באיזה שלב, תמיד לעשות מעקב עם הרופא משפחה, באיזה שלב, אולי כן, צריך להתחיל עם דיאטות. תמיד אנחנו מתחילים עם דיאטות.
אני רוצה רק לשאול, האם צריכים להתקיים כמה, זאת אומרת, נתת פה ארבעה גורמי סיכון. מספיק שמתקיים אחד מהם כדי שכבר יהיה כאן איזשהו
הכל,
סיכון?
כן, הסיכון עולה בצורה אקספוננציאלית. בוודאי שבן אדם שיש לו סכרת, יש לו סיכון יותר גבוה. אם יש לו סכרת ביתר לחצה.
והוא גם מעשן או גם יתר לחץ דם, אז נכון, הסיכון הולך נכון, וגובר.
נכון. כן, בוודאי יש את העניין של גנטיקה, העניין של תורשה, כן? אבל הדברים האלה אין מה לטפל, אין מה לטפל, כן. מה שאנחנו מדברים על גורמי סיכון, שאנחנו כן יכולים לעשות משהו ולשנות את את ההיסטוריה הטבעי של המחלה, כן?
כן. אז הזכרנו, נגענו באמת בנושא של גנטיקה ותורשה, אז האם זאת גזירת גורל? זאת אומרת, אם יגידו אבא שלי, חלילה לא אבי באופן אישי, אבל מישהו יגיד, אבא שלי נפטר בגיל צעיר ממחלת לב, כנראה שזה גם הגורל שלי וגם אצלי זה יקרה.
בוא נגיד, זה נכון שיש איזה נטייה משפחתי, יש איזה תורשה, מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה להיות יותר, כן, ערני, יותר דייקנים, יותר לטפל יותר בצורה יותר מסודרת. לפעמים עוד פעם, הרפואה שיש עכשיו זה לא אותו רפואה שהיה לפני 30 או 40 שנה. זה ככה, אם אני יודע שיש סיפור מאוד כבד של מחלות של טרשת עורקים, ההיגיון אומר שבסדר, אני גם צריך לבדוק בצורה מאוד מסודרת מה קורה עם הקולסטרול, סוכר, לחץ דם, להקפיד על פעולה גופנית.
פעילות גופנית.
כן. בכל אופן, אין שום הבטחה על שום דבר, כן? אבל תמיד, אם אנחנו, בוא נגיד, הרמה של קולסטרול, סוכר בדם, זה כמו שצריך, ואולי אנחנו גם לוקחים תרופות נגד קולסטרול, אספירין וכו' וכו', שזה הטיפול שאנחנו לפעמים, אנחנו נותנים לחולים, לפריימרי פריבנשון. הסיכון והסיכוי לעשות את התקף לב, זה יורד, יורד בצורה משמעותית.
כן, 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, לשאלות שלכם המאזינים, אם אתם רוצים לשאול או להתייעץ, יש לכם איזושהי הבחנה לא ברורה, אז בהחלט זאת ההזדמנות שלכם, אני חוזרת 1-900-52-92-93, ניתן גם לפנות אלינו דרך האתר של רדיו קול חי, שם בצד שמאל למעלה אתם כותבים לנו את השאלה שלכם, ואנחנו נשתדל להתייחס במהלך המשדר הזה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו לכם רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, והיום לבקשת המאזינים אנחנו שוב מראיינים כאן ברדיו את הקרדיולוג הבכיר דוקטור חוויאר פילץ, שהוא קרדיולוג בכיר במערך הלב החדש במרכז הרפואי מעייני הישוע. 1-952-92-93, אני חוזרת, 1-952-92-93. כן, משה.
כן, שלום דוקטור חוויאר, מדבר משה, אני בן 56, בשנתיים האחרונות עסקתי בפעילות גופנית כמו ריצה, שזה התחיל בהתחלה הליכה של 2-3 קילומטר, וככה זה התגבר לריצה, ואז היום, כיום אני הייתי רץ 7-8-9 קילומטר, אפילו 10 קילומטר, ובחודשיים האחרונים, אחרי הפעילות גופנית, אחרי שהייתי עושה שחרור, כמובן את תרגילי התעמלות, ואחרי המקלחת הייתי גם מצב של מנוחה, הייתי מרגיש לא טוב בחזה, כמו מחושים והפחות כאלה שגרמו לי לתנוחה לא טובה, אי נוחות. וגם בימים האחרונים, בפעם האחרונה שעשיתי בפעילות, זה היה יום שישי, הגעתי את התופעה הזאת שנמשכה 4 ימים אחרי זה, המחושים האלה בחזה. האם זה קשור לפעילות, קשור לדברים אחרים, האם אני צריך לרוץ לרופא? קרדיולוג כרגע, עשו בדיקות או לא? מה
אלא לעשות, אוקיי. בגדול, אם מישהו מתרונן על כאבים בחסה, אנחנו צריכים לבנות כל התמונה ולראות מה קורה, מה גורמי סיכון שיש לו, איך הנחושים שיש לו, ולהגיע להבחנה, לפי כל הרקע שיש לו, וגם לעשות כל מיני בדיקות. לפי מה שאתה אומר, אתה מרגיש את הכאבים בזמן שאתה מתאמץ, או אחרי המאמץ?
לא, אחרי
המאמץ,
אחרי
45 דקות. איזה סוג של כאבים יש לך? משהו כמו דקירה, כמו לחץ, כמו...
יותר מחושים עם לחץ, עם מחושים לחץ, לא דקירה.
מה שצריך לעשות, אם צריך בוודאי קודם כל לעשות EKG ולבדוק אותו, ובוודאי לעשות בדיקות. אם יש שאלה על מחלה של טרשת עורקים, על מחלה קורונרי, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, אם אני חושב שהמקרה זה מקרה אקיוטי, מקרה חד, צריך לעשות בדיקות דם ולשלול אקיוט קורונרי סינדרום, שזה תעוקת חסה בלתי יציבה או התקף לב, וזה בדיקת דם שכולל איזה חלבון שקוראים לו טרופונין. אם אני לא חושב שלפי הסיפור שלך, אני לא כל כך חושב שזה הכיוון, אולי כן צריך לעשות בדיקות, כמו אמרתי בהתחלה, אנחנו עושים בדיקת EKG, אבל בדיקות במאמץ, לראות אם יש חשד למחלת איסכמי. בהתחלה... כן, שומע.
אני אומר, דוקטור, עשיתי את הבדיקה הזאת לפני 9 חודשים, ושללו את זה, בגלל מאמץ.
אהה. בסדר, זה מצוין, שהיה תקין לפני 9 חודשים, זה מצוין. אבל אם חוזר על עצמו, אולי צריך לעשות עכשיו בדיקה טיפה יותר מעמיקה. צריך לקחת בחשבון שבדיקת מאמץ, הרגישות הבחנתי, זה משהו כמו 70%, 67, 70%. בוא נגיד, זה אומר שמ-100 אנשים שהם חולים, 30% אני לא, 30 אני לא עושה את הבחנה. אפשר לעשות, לעלות דרגה בדיקה, במקום לעשות בדיקה מאמץ רגילה, אפשר לעשות בדיקה כמו אקו במאמץ או מיפוי לב, שהרגישות הבחנתי של הבדיקה זה טיפה יותר גבוהה. כן.
כן. טוב, ברגע שיש מחושים, שווה להיבדק, ללכת לשאול, לראות מה זה, לנסות לקבל איזשהו אבחון יותר מעמיק, איך אומרים, לא להשאיר את זה ככה, לבדוק.
כן. ודאי, תודה רבה.
זאת ההמלצה של הדוקטור.
ביי, תרגיש
טוב. תודה רבה לך, ואנחנו כבר עוברים למאזינה נוספת. כן, בבקשה.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני פשוט רציתי לשאול, אני לוקחת כדור אמפולידין ללחץ דם.
איזה כדור?
אמפולידין.
אמלודיפין.
כן, 5 מיליגרם.
כן.
השאלה שלי, אני הייתי אצל רופא שיניים והשיננית, והרופא אומרים שיכול להיות שיש לי נסיגת חניכיים בגלל זה. האם ידוע לרופא כזה דבר?
כן, ידוע לדלקת בחניכיים עם קבוצה של, קוראים לו קלסיום צ'אנל בלוקר. באמלודיפין כן. יש פחות, יש בדור הישן, כמו ניפדיפין, ראינו יותר. אבל יכול להיות שזה בגלל האמלודיפין. אבל,
אני לקחתי כדור אחר וזה עשה לי רע מאוד, ואני פשוט מתלבט.
לטיפול של יתר לחץ דם יש לנו הרבה אופציות, כן? בוא נגיד, אפשר להתחיל את הטיפול וטיפול בהצלחה עם קבוצות שונות של טיפול נגד יתר לחץ דם.
אז להפסיק עם זה, מה הרופא מציע לי לעשות?
לא, מה שאני ממליץ שתדברי עם הרופא משפחה או עם הקרדיולוג שלך.
אז היא מנסה כל פעם לתת לי משהו אחר.
וזה אולי אופציה עד שלהגיע לדרך.
אבל כדאי להפסיק עם הכדור הזה? מה הרופא אומר? מה מציע?
לא, עוד פעם. להחליף למשהו אחר אולי. להחליף
לתרופה. ואחרים לא מזיקים? זו השאלה שלי. פשוט יש נסיגת חניכיים.
כל תרופה יש את הרשימה של תופעות לוואי.
בפתק כתוב, הרוקח אמר לי שאין לזה שום בעיה. אז אני...
בוא נגיד, במינון נמוך בדרך כלל לא עושה הרבה בעיות.
5 מיליגרם, כן?
5 מיליגרם, כן.
תודה טוב, אני מודה לך,
תודה רבה. תרגישי טוב.
תודה רבה לך. אני רוצה רק להדגיש שהמידע שניתן כאן הוא כללי. לצורך מידע פרטני צריך להגיע לבדיקה אישית אצל רופא. אנחנו כאן לא רואים את המסמכים ואת הבדיקות ואת המטופל, אז זה באמת רק מידע כללי. 1-952-92-93, אני חוזרת. 1-952-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. יש לנו פה מאזינה שפנתה אלינו דרך האתר, והיא כותבת כך: לאחר דלקת ריאות יש לי עדיין כאבים בגב העליון, ומאז הדלקת קוצר נשימה, קושי במאמץ בעלייה במדרגות. היא כותבת שהיא מטופלת בכדורים נגד לחץ דם וקולסטרול. האם התופעות האלה יכולות להיות קשורות ללב?
כן, בגדול, אם מישהו יש לו, היה לו דלקת ריאות, אנחנו יכולים לעשות קשר בין הדלקת ריאות והתלונות שלה. אבל בוודאי, הרופא שבודק אותה, הוא צריך לבדוק ולהתייחס שלפעמים גם יכול לעשות, יש את סיבוכים של דלקת ריאות שגם יכולים להשפיע על הלב. זה ככה בוודאי, צריך להשתמש בבדיקות עשר שלנו, כמו אקג, אקו לב, וכן, ולהגיע להבחנה.
כן. שאלה נוספת גם שהגיעה אלינו כאן דרך האתר, כותבת לנו בחורה צעירה בת 26,
כן.
והיא כותבת כך: יש לי מדי פעם, לא באופן צפוף או סדיר, אבל קורה, כאבים מתחת לחזה, בעיקר כשאני נושמת. כניסת האוויר מורגשת כמו כאב חד. בפעם האחרונה זה משך מעט את כתף שמאל. אם זה לא סדיר, מה זה אומר? ואני שוב מדגישה שמדובר בבחורה צעירה בת 26. אין לנו פה רקע או משהו, אם היא לוקחת איזה שהם כדורים או סובלת ממשהו, אז ככה באופן כללי השאלה.
העניין של כאבים בחזה, יש לנו רשימה די ארוכה של הבחנה מבדלת, כן? מה יכול להיות? בוודאי ש... עוד פעם, זה לא אותו דבר להתייחס לבחורה צעירה בלי גורמי סיכון, או לסבא עם סכרת, מיישן וכו' וכו'. צריך להתייחס או לחשוב שהבחורה יש לה טרשת עורקים או חשד לאקיוט קורנרי סינדרום, כן? שחסימות בעורקים שקלילים, זה הסיכוי זה די נמוך. יכול להיות, הכאבים יכול להיות מסיבה מוסקולו-סקלטיאלית, מסיבה כאבים בעצמות, או גם יכול להיות כתוצאה של כל מיני בעיות בריאות, אבל גם לפעמים יש דלקת בקרום הלב שיכול לעשות סימפטומים די דומים. זה משהו שחוסר על עצמו קרוב, לוודאי שזה לא יצא. אבל לוודאי שלהגיע לרופא משפחה בבדיקות מינימליות, כמו, ולבדוק אם יש סימנים של דלקת וכו'.
כן, אז זה בהחלט שוב שווה לבדוק. 1-952-92-93, אני חוזרת, 1-952-92-93. אנחנו מדברים על הלב, על כל מה שקשור ללב, דיברנו על גורמי סיכון. יש לי פה שאלה נוספת, האם יש קשר בין קושי בנשימה לבעיה לבבית? זה קצת חוזר על מה שבאמת שאלה פה אחת המאזינות, אבל באופן ככה, האם כשיש קושי בנשימה, יש איזשהו חשש לבעיה לבבית?
כמו שאמרנו, כן, שיש רשימה די ארוכה, של הבחנה מבדלת בין כאבים בחזה, בבעיות בלב וכו'. גם יש אותו דבר קורה עם העניין של קושי בנשימה. הקושי בנשימה יכול להיות סימפטום של הרבה דברים, מבעיות בדרכי אוויר, בעיות בריאות, אבל גם יכול להיות סיבה של בגלל בעיות בלב. לפעמים אנחנו, אם הלב לא מתפקד כמו שצריך, אם לא מתכווץ כמו שצריך, יכול להיות לעשות תמונה של אי-ספיקת לב. ואחד מהדברים שאנחנו רואים, אם יש תמונה של אי-ספיקת לב, זה קושי בנשימה. יש לנו כמה דברים שאנחנו יכולים, כמה בדיקות שאנחנו יכולים לעשות, להגיע להבחנה. ואחד מהדברים שזה מה שאנחנו עושים בבית חולים שלנו, זה בדיקת אקו לב. באקו לב אנחנו יכולים לראות איך הלב מתכווץ, איך הכוח סיסטולי, הכוח של התכווצות של הלב, איך הרפאיה של הלב, איך התפקוד דיאסטולי. ויש לנו כמה פרמטרים שאנחנו יכולים להשתמש ולחשוב שאולי יש קשר בין התלונה ואולי איזה בעיה לבבי אורגני.
כן. שאלה נוספת, האם כל כאב בחזה הוא מסוכן?
משהו קשור למה שהתחלנו לדבר. ברור שלא, ברור שלא. אבל לא צריך להפיל את האחריות על מטופל, על חולה. אם בן אדם מתרונן על כאבים בחסן, הכי חשוב זה להגיע מהר לייעוץ. ואחר כך ההחלטה, אם זה משהו דחוף או לא דחוף, לטפל ולעשות את הבדיקה, זה אחריותנו. כי בוא נגיד, במקרה שיהיה התקף לב, אנחנו יודעים שהזמן זה פרוגנוז, הזמן זה שריר, הזמן זה מאוד מאוד חשוב לעתיד של בן אדם. אבל רוב התלונות, מה שבערך כלל הן לא תלונות קשורות ללב, אבל חייבים להגיע להבחנה.
כן. אז דיברנו באמת על כאבים בחזה. מה עם דפיקות לב, שפתאום יש דפיקות לב מועצות?
כן, בעניין על הדפיקות לב, כן, צריך, בגדול צריך להבדיל. סימפטומים זה משהו שבן אדם מרגיש. אבל זה לא תמיד אומר שבן אדם סובל ממשהו. זה לא תמיד אומר שיש איזה מחלה. בן אדם יכול להתלונן על דופק חסק, אבל זה אולי דופק תקין. זה לא אומר שהפרעות קצב או אריתמיה שיש משהו של לטפל. זה ככה, הכי חשוב זה לתפוס את הדפיקות האלה. איך אנחנו עושים? ההבחנה אנחנו לא עושים דרך ה-EKG, הבדיקת EKG. בתרשים EKG אנחנו רואים מה הקצב של בן אדם. בוא נגיד, אם הייתי רואה EKG בזמן התלונות, אני יכול להבדיל אם זה קצב תקין או לא תקין. אם זה קצב לא תקין, אין צורך לטפל. אולי לבדוק, כן? יכול להיות סימנים של הפרעות קצב, ויכול להיות, כן. בגדול, אם יש הפרעות קצב, צריך לדעת מה, אם זה דחוף, לא דחוף לטפל.
כן, כן. 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, אני חוזרת. 1-900-52-92-93. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם. אנחנו כאן בתוכנית עניין משפחתי, ואנחנו מארחים היום את דוקטור חוויאר פילס, קרדיולוג בכיר במערך הלב החדש, במרכז הרפואי מעייני הישועה, ויש לנו כבר מאזינים על הקו שרוצים לשאול. מאזינה, כן, בבקשה.
שלום, אני שבת 50 פלוס, לאחרונה דופק שלי מגיע ל-45. אני לא מרגישה רע, אבל קצת עייפה. האם יש לי משהו לטפל? אין לי שום סממנים אחרים.
בת כמה את?
55.
והדופק, אמרת שדופק נמוך.
בסדר. כן, יכול להגיע עד 45.
כן, אני בוודאי שכדאי להתייעץ עם הרופא משפחה. לא בטוח שיש איזה בעיה אורגני, בעיה שצריך לטפל, אבל כן כדאי לבדוק. כדאי לבדוק.
ממה הדופק נמוך?
הדופק, בוא נגיד, זה לא דופק קריטי, זה לא דופק כל כך נמוך, זה משהו קיצוני שצריך לטפל דחוף, אבל כדאי כן להתייעץ ולבדוק, אולי יש איזה בעיה משנה. למשל, אולי יש אנשים עם אם הם בעיות בבלוטות הטריסק, גם יכולים לגרום את הדופק ככה נמוך.
לא, בדקתי, אין לי.
אבל בכל אופן הייתי ממליץ לעשות בדיקות דם, לעשות בדיקת אולטר, כי יכול להיות שהדופק יורד, כן, אבל בזמן מאמץ הדופק עולה בצורה נכונה. ואם זה ככה, אין מה לטפל.
לא, הדופק עולה בנקודה, עולה כשאני פעילה ויורד. זה יכול לגרום לך סחרחורת דופק נמוך?
הדופק נמוך, כן, אבל צריך לחשוב, בוא נגיד, צריך להיות בטוח שיש קשר בין הדופק נמוך והסחרחורת. ולעשות את הקשר בין הסימפטומים ומה שמצאנו. בסדר, אבל כן, כדאי להתייעץ, אבל לא נראה לי שזה משהו יותר מדי רציני.
עד איזה גובה מסוכן כדופק נמוך? זאת אומרת,
יש הערכים שאנחנו בדרך כלל אנחנו רואים בבדיקת אולטר שבשבילנו זה קו אדום. כן, אם אנחנו רואים שהדופק יורד מפחות מ-40 במהלך היום, לא בלילה,
או רק במנוחה.
או אם אנחנו רואים בבדיקת אולטר שיש הפסקות דופק מעל שלוש שניות, בשבילנו אנחנו צריכים להתייחס ולראות אם יש איזו השפעה של תרופה או משהו שיכול להשפיע לזה. אם לא, צריך אולי כן לטפל. הטיפול של דופק נמוך זה קוצב, זה משהו, זה ניתוח, זה משהו פולשני, אבל אנחנו צריכים להיות בטוחים שזה הסיבה של הסימפטומים בבן אדם שעובר את הקו אדום, כן?
אולי זה תורשתי, אבא שלי סובל את זה?
לא תמיד זה תורשתי, לא תמיד זה תורשתי, יכול להיות שלא.
כן, אבל שווה לבדוק, ואולי זאת ההזדמנות שלנו לתת את מספר הטלפון לזימון התורים של מרפאות החוץ של מעייני כן. הישועה.
המספר הטלפון שלנו זה 03-577-1188.
תודה רבה למאזינה, הרבה בריאות, ואולי באמת זאת ההזדמנות גם לומר כמה מילים על כנס בריאות מיוחד במעייני הישועה, כנס קרדיולוגיה היום.
כן, יהיה כנס, כן, נושאים שהם יותר רלוונטיים בקרדיולוגיה עכשווי, כן. אנחנו נדבר על, בגדול על אוטם בשריר הלב, על אי ספיקת לב ועל פרפור פרוסטורי. בגדול הם הבעיות הכי חשובות שאפשר להגיד שיש עכשיו. אפשר להגיד שעכשיו בבית חולים שלנו פתחנו לא מזמן חדר צנתורים, ואפשר להגיד ש... אנחנו יכולים לטפל בהתקפי לב כמו בכל, אני ברמה הכי גבוהה בעולם, כן? מה אני רוצה להגיד עם זה? כן, בוא נגיד, בן אדם שמגיע או שמתחיל להרגיש תלונות על כאבים בחזה, ואנחנו עושים את ההבחנה, יש כל מיני טיפולים תרופתיים, אבל כמו שאמרתי קודם, הכי חשוב זה לפתוח את העורק הכי מהר שאפשר. יש לנו את האפשרות בבית חולים שלנו, כן, יש לנו צוות צנתורים, ואנחנו 24/7 אנחנו מסוגלים לעשות צנתור לעשות מה שאנחנו אומרים primary PCI, שזה פתיחה של העורק ממש בתוך שעה של התחלת הכאבים, או שיכולים להגיע למיון, כן?
כן. והכנס הזה יהיה היום ככה קצת פרטים טכניים.
פרטים טכניים, כן.
מי שרוצה להגיע,
מי שהוא המרצה יהיה דוקטור אגרנט, שהוא המנהל שלנו, בוודאי זה לקהל...
כן, דוקטור אורן אגרנט היה פה באמת בשבוע שעבר, כן.
המטרה שלה, זה לא כנס לקהל רפואי, אבל זה לקהל הרחב, זה... שאנשים יבינו מה החשיבות של הטיפולים שאנחנו נותנים גם בעניין של התקף לב, כמו גם
מגורמי סיכון, בטח יפרטו יותר, ברור, והטיפולים המוצעים.
טיפולים של אי-ספיקת לב וגם לפרפור פרוזדורי, כן?
כן.
שזה עוד אחד מהנושאים.
אז זה יהיה היום במעייני הישועה, בשבע כן. בערב?
בדיוק.
כן, בדיוק. ומספר טלפון למי שמעוניין להשתתף.
כן, המספר טלפון שלנו זה גם 03-577-1109, כן, זה המספר שלנו.
כן. אז זה מי שמעוניין באמת להשתתף בכנס בריאות, שוב, זה פתוח לקהל הרחב, כל מי שיש לו אולי באמת איזשהו חשש מתורשה, מאיזושהי גנטיקה, כל מי שיש לו אולי קרוב משפחה שבנושא הזה, אז אבחון וטיפול במחלות לב והפרעות קצב, בהנחיה דוקטור אורן אגרנט, כנס בריאות קרדיולוגיה, זה יהיה באולם ההרצאות, קומה 4, במרכז הרפואי מעייני הישועה, כמובן בשבע בערב, וכדאי להירשם מראש. זה באמת לגבי הכנס, ויש לנו כבר מאזינים נוספים שרוצים לשאול. מאזין איתנו, כן, בבקשה.
שלום, מדבר צביקה מאזור המרכז.
שלום צביקה.
רציתי לדעת מה זה אי ספיקת לב, וכמה שנים אפשר לחיות עם זה.
אי ספיקת לב זה מה שהסברתי קודם, זה החוסר יכולת של הלב לתת אספקת דם לכל הגוף. אי אפשר להגיד שיש תמונה אחת של בן אדם עם ספיקת לב. יש אנשים שהמנגנון של ספיקת לב זה הבעיה של כוח התקפצות, יש אנשים שהמנגנון של ספיקת לב זה בגלל בעיות במסתמים, יש אנשים שהספיקת לב זה בגלל בעיה בהרפאיה של הלב.
אמא של אשתי עברה, סליחה, אמא של אשתי עברה ניתוח, גם היא שמו לה את תו העורקים, אוקיי, החליפו לה. אבל אחרי זה היא הצליחה לחיות שנה, שנתיים, והיא נפטרה בבית אבות. ואמרו שזה מי ספיקת לב, ואשתי עוד לא רגועה, קרוב לשנתיים היא לא רגועה. וזה אמרה לי להתקשר לשאול.
לא, מה שאני ממליץ, לעשות כן הערכה קרדיאלית. צריך לבדוק איך אנחנו בודקים את התפקוד, בגדול צריך לבדוק את התפקוד של הלב, המצב של המסתמים, ויש בדיקות מאוד מאוד פשוטות שאנחנו יכולים לעשות הערכה טובה, לעשות בדיקות כמו בדיקות אק"ג, לעשות בדיקות במאמץ ולעשות אקו לב. עם זה אנחנו יכולים לקבל מידע, מידע טובה, ומה המצב של הלב. בסדר. אבל כן, כדאי
לגבי. כמה שנים אפשר לחיות עם זה?
עוד פעם, התמונה זה לא שיש תמונה אחת, אנחנו לכל בן אדם בנפרד.
הבנתי.
אבל לטפל, להיות עם היד על הדופק, לטפל, לעשות מה שצריך, להפחית גורמי סיכון, זה ברור. תודה רבה והרבה הרבה בריאות.
תודה רבה.
ביי, להתראות הראשון.
שלום וברכה למאזינה נוספת. כן, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
יש לי שאלה על דוקטור משה.
כן.
נמצא אצלי דוקטור. נוזל פרדיגן.
זה דוקטור חוויאר פילץ. לא דוקטור משה, דוקטור חוויאר פילץ.
סבא שלו היה כן. משה.
הנה, סבא שלו היה משה, אז זה בסדר. כן. אנחנו שומעים אותך.
נמצא אצלי לפני מספר חודשים במקרה שעשיתי סיטי חזה, נמצא אצלי נוזל פרדיקלי סביב הלב, גם בקדמת הלב וגם מאחורי הלב. זה גרם לי לחצים חזקים.
כן.
והטכנאית אמרה לי, באותו יום היא ראתה את זה, אמרה לי, יש לי גם בריאה. זה לא היה נכון, אבל השפזו אותי 10 ימים, בדקו אותי פרופסורים, ואחר כך שחררו אותי עם קולחיצין למשך חודש. טוב, שתיתי את הקולחיצין. שוב פעם חזרו לי הכאבים. עכשיו אני שוב פעם שתיתי את הקולחיצין הזה חודש, ושוב פעם ביצעתי אקו לב, והנוזל הזה עכשיו אמרו שזה פחות, אבל אני כבר כמה זמן שיש לי לחצים וכאבים. אני כל פעם שכת לרופאת של המשפחה, היא אומרת לי, נתפס לך שריר, תשימי מים חמים, תשימי בקבוק מים חמים, אבל זה לא נראה לי. עכשיו, האם זה מסוכן? עשיתי גם בדיק אדם שאם יש דלקת סביב הנוזל הזה, וברוך השם אין דלקת.
בסדר, זה סימן טוב.
קודם כל אין דלקת, אבל לחצים קיימים כל הזמן.
מסביב ללב יש לנו פריקרדיום, שזה מה שאנחנו קוראים את זה כמו קרום הלב.
קרום הלב, כן.
כן. אצל כל בן אדם יש כמות מינימלי של נוזל. כן, זה בסדר. לפעמים יש תהליכים, בזמן שמחלת חום, תהליך דלקתי, שיכול לגדול את הכמות של נוזל מסביב ללב. כן, וגם יכול לעשות קצת כאבים. בדרך כלל זה הפוך. אם בן אדם עם כמות גדולה של נוזל, יש פחות כאבים. הכאבים זה בזמן שבן אדם יש כמות קטנה של נוזל ויש שפשוף בין השכבות, כן, של הפריקרדיום. בגדול, אם את אומרת שלפי האקו האחרון, הכמות של נוזל, עכשיו, הכמות יותר קטנה, ואין לך סימנים של דלקת, את יכולה להיות רגועה. שזה סימן טוב.
אז מה זה הכאבים אבל?
אם זה ככה צריך לבדוק עם הרופא משפחה, מה הסיבה של כאבים, מה ש...
יש לי תור לקרדיולוג כמובן.
בסדר.
אבל הידיים שלי קרות, ולפעמים אני גם זה...
מה שאני אומר לך, כדאי לבדוק, אבל יש לפי מה שאת מספרת, יש סימנים טובים, שאין סימנים של דלקת, וכמות של נוזל זה לא כמות גדולה. בסדר, בוודאי שכדאי לבדוק.
גם כשהושפזתי לא היה, כאילו אפילו שהשפזו אותי, הפרופסור אמר שאין מספיק כמות כדי להוציא כאילו עם מזרק, לשאוב את זה עם מזרק.
נכון.
אז שהיה באמת כמות יותר גדולה.
וזה סימן טוב.
אבל עכשיו זה נמצא גם קדמת הלב וגם אחורי הלב, אני כאילו זה קצת מפחיד אותי. אני כמה לפעמים ידיים קרות, אני גם סקרתית, גם יש לי כל מיני גורמי סיכון.
עוד פעם, כדאי לבדוק.
יש גם תורשה, יש גם כולסטרול.
התלונות שלך, התלונות שלך הן לא תלונות ספציפיות של נוזל בפריקרדיום. יכול להיות תלונות מתאימות לכל מיני מחלות או בעיות אחרות. זה ככה.
איזה?
לא, בוא נגיד, יש רשימה מאוד מאוד ארוכה של דברים שיכולים להיות קשור לזה, צריך לדבר עם הרופא.
כן,
אבל כן, בגדול תהיה רגועה עם הכמות של נוזל יותר קטנה ואין לה סימנים של דלקת.
כן, וטוב שיש לך תור לקרדיולוג. אז טוב שיש תור לקרדיולוג. שהוא באמת...
תגיד, יש לי שאלה, זה נכון שאם יש דלקת בשיניים, אז זה יכול להיות בעיות בלב?
זה לא בדיוק ככה. לפעמים, בזמן התקף לב או בזמן כאבים קשור לחסימה באחד מהעורקים של הלב, אנחנו יכולים גם להרגיש, בוודאי, בגדול אנחנו מרגישים לחצים בבית חסה. זה התלונה העיקרית. אבל לפעמים הכאבים גם יש הקרנה ללסת התחתון. כן, וזה לא שיש דלקת בשיניים, קשה לנו להבדיל אם זה דלקת בשיניים.
זה רק הקרנה של כאב, זאת לא דלקת.
כן, יש לפעמים הקרנה של כאב ליד שמאל כולה, וגם לסת תחתונה, לפעמים אני מזיעה, יש כל מיני. עכשיו פה אתה הצעת לעשות אקו לב ומעמד, זה לא עשיתי. כדאי לבקש מהרופא אקו לב ומעמד?
את יכולה לעשות את זה, כן. יכול להיות הבחנתי.
כן. שיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה, הרבה הרבה בריאות.
תודה לכם.
תודה, תודה. יש לנו מאזינה נוספת. כן, בבקשה, אחרונה להיום.
נכון. שלום.
שלום וברכה.
שלום, ככה, יש לי שאלה.
כן.
הגיל שלי הוא 47, והגורם סיכון היחיד, שני גורמי סיכון יש לי. אחד, כולסטרול מאוד גבוה, שבמשך שנים, אני יודעת עליו, בסביבות 250, ותורשה, האבא סבל מתרשת תורקים ועבר כמה צינטורים. עכשיו, אני לא מאשנת, אני רזה, אני עוסקת בפעילות גופנית 4 פעמים בשבוע ואפילו יותר, וזהו, הרופא המשפחה כן המליץ לי שנים להתחיל לקחת תרופות להורדת קולסטרול, אבל אני לא רוצה, אני מסרבת, כי אני מפחדת מהתופעות לוואי, הרי להתחיל מעכשיו עד גיל, הלאה, 20, 30, 40 שנה, תרופות, יש תופעות לוואי לזה. השאלה שלי היא אחת, אם אני אמשיך לעשות בפעילות גופנית, ורואים את זה לפי ה-HDL שלי, שהוא די גבוה, הוא נע בין 58 ל-60, אם אני אמשיך לעשות בפעילות גופנית, ובתזונה בריאה ונכונה, האם אני יכולה לוותר על התרופות? אני יודעת שזו שאלה די מסבכת. ושתיים, האם יש איזושהי בדיקה שיכולה לזהות אם העורקים שלי הכליים חסומים או מתחילים להיות חסומים, אז אולי זה יפחיד אותי ואני אגיד לעצמי, אוקיי, תתחילי לקחת את התרופות האלה. ועוד משהו קטן, אני קראתי שיש קשר בין תת פעילות בלוטת התריס שממנה אני סובלת ליצירה של קולסטרול. אז האם זה נכון או לא?
כן.
כן.
בסדר, יש כמה שאלות בתוך השאלה אחת.
אוקיי.
בגדול, את אומרת, אם המליצו לך לקחת טיפול, כמה הקולסטרול שלך, כמה LDL?
ה-LDL שלי בסביבות 150.
150.
ה-LDL, כן.
ב-HDL?
ה-HDL 58, בבדיקה האחרונה.
בסדר. יש כמה דברים שאנחנו צריכים להתייחס, כן? בוודאי שכמו כל בן אדם, צריך להתחיל, שיש קולסטרול גבוה, צריך להתחיל עם טיפול, עם דיאטה ופעולה גופנית וכו' וכו', וזה דברים שכבר את עושה. זה ככה, על זה אי אפשר להגיד שום דבר. העניין של לקחת, שיש לך את ה-HDL גבוה, זה טוב. לפעמים אנחנו מתייחסים את הקשר שיש בין ה-HDL ו-LDL. ואנחנו רואים שאם היחס גבוה, בוא נגיד, אם ה-LDL זה פי 5, את ה-HDL בן אדם הוא בסיכון מאוד מאוד גבוה. זה ככה בוודאי של בן אדם עם היחס כזה צריך לקבל טיפול תרופתי. גם אנחנו למדנו עם השנים, עם המחקרים, שקולסטרול גבוה זה בעיה. זה בעיה. בכל החלטה ברפואה אנחנו צריכים לשקול, כן? יתרונות מול חסרונות. אני מספיק מבוגר, כן? אני סוחר את העידן שטיפלנו את ההיפרקולסטרולמיה לפני העידן של הסטטינים, והיו הרבה 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 גורמי סיכון, תופעות לוואי כמו שלשולים, כבי בטן וכו' וכו', שעכשיו אפשר להגיד שכמעט אין, כמעט אין. בוודאי שלפעמים עושה דלקת בשרירים, אבל בגדול אפשר להגיד שאין התופעות לוואי שהיו פעם עם הטיפול של היפרקולסטרולמיה. זה ככה, בגדול, את לא בסיכון מאוד גבוה, אבל את בסיכון גבוה, את פי 3, היחס זה פי 3 אצלך, כן? את מספרת שיש לך סיפור משפחתי, בוודאי שיש המלצה לתת טיפול תרופתי. בגדול, אם את רוצה לדעת אם יש תרשת עורקים, יש לנו כמה שיטות, בוודאי, השיטה, הגולד סטנדר, מה זה גולד סטנדר, כאילו, השיטה שאנחנו יודעים בוודאות, אם בן אדם יש לו חסימות או לא, זה הצנתור. אבל אף אחד לא יעשה לך את הצנתור, בוודאי, לא, ואף אחד לא יעשה לך את זה.
כן, אז מאחר הזמן שלנו באמת מאוד קצר, מה ששוב הייתי מציעה, אנחנו נחזור על מספר הטלפון לזימון תורים של מרפאות החוץ של מעייני הישועה, ושווה לראות באמת רופא נוסף, לקבל המלצה נוספת. ההמלצות גם כאן, אנחנו לא יכולים לתת פה המלצות פרטניות, הן כלליות יותר, פשוט לקבל ייעוץ נוסף, והנה, דוקטור, תגיד לנו שוב את מספר הטלפון.
מספר הטלפון שלנו זה 03-577-1188.
כן, אז תודה רבה לך, הרבה בריאות. אני מזכירה לכם היום בערב במעייני הישועה בשעה 7, כנס קרדיולוגיה עם טובי המומחים והרופאים, וכמובן זה פתוח אל הקהל הרחב. אנחנו סיימנו, תודה רבה לדוקטור חוויאר פילס, קרדיולוג בכיר במערך הלב החדש במרכז הרפואי מעייני הישועה. תודה רבה ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטגה, כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נשוב ונשמע בעזרת השם ביום ראשון קצת אחרי 10, ועד אז שיהיה לכם חורף חם, גם כאן ברדיו קול חי וגם אצלכם בבית.